שלום וברכה ובוקר טוב, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר בראשית, ואנחנו נמצאים בעיצומו של פרק י"א. בפרק י"א אנחנו שמנו לב להופעתו של אברהם אבינו על רקע מגדל בבל. מה היסוד של ההופעה הזאת? כלומר, אתם רואים קודם כל שהתורה מדברת על עם ישראל על רקע אוניברסלי. זאת אומרת, עם ישראל איננו מופיע כנקודה מנותקת משאר האנושות, דווקא על רקע מצבה של האנושות מופיע עם ישראל. זה כבר מודיע לנו מראש שיש לעם ישראל תפקיד אוניברסלי. מהו התפקיד הזה? התפקיד הזה הוא בא לפתור את הבעיה של מגדל בבל. כפי שאתם בוודאי זוכרים, הכוונה של בוני המגדל הייתה ליצור אנושות אחידה. אנושות שעוסקת רק בעניין אחד בלבד, במקרה הזה המגדל, כשהמטרה היא לבטל את ההבדלים בין בני האדם, מתוך ההנחה שההבדלים הם שמביאים למלחמות, והמלחמות זה מה שמביא מבול. אז הטוב ביותר הוא לבטל את ההבדלים כך שלא תהיינה מלחמות. בעצם זאת דרך פשטנית לפתור את בעיית המלחמה והשלום. התוצאה היא אובדן העושר של הזהות האנושית. כי אם כולנו אותו דבר, אז אנחנו מיותרים. מספיק אדם אחד כדי להיות האדם. בעצם אפשר לומר, האחידות היא סוג של מוות, אפשר לומר. אז כך שיש לנו בניסיון של מגדל בבל, כישלון חלקי. אמנם הצליחו למנוע את המלחמה, אומר התלמוד, שאנשי דור הפלגה היו אמנם רעים כמו אנשי דור המבול, אבל היה שלום ביניהם ולכן לא נחרבו. מצד שני, לא הצליחה ההופעה של צלם אלוהים שבאדם. אז למדנו שעל מנת להציל את האנושות ממצב כזה, הייתה התגלות. וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. ההתגלות היא זו שגורמת לפיצול. ברגע שישנה התגלות של הבורא, כל אחד חש את העוצמה של האישיות שלו ואת נבדלותה מן האישיות של הזולת באופן מוחלט, ועל ידי זה נוצרת המחלוקת. כלומר, מגדל בבל לא הצליח. אבל מצד שני, חוזרת המחלוקת, חוזרת המחלוקת, חוזרת המלחמה. אם כן, אם האחידות, אם אפשר לקבל את הלוח, אם האחידות, ננסה עכשיו, אתם רואים חידוש טכנולוגי שאין כמוהו, אם האחידות היא סוג של גהינם מסוג מסוים, אנחנו נקרא לזה גהינם קר, זה עובד? וואו, מדהים. אז ניתן לומר שהמחלוקת היא סוג של גהינם חם. מה עושים בין גהינם כפו לבין גהינם רותח? חייבים למצוא גן עדן פושר. מהו הגן עדן הפושר? הפתרון הוא שבמקום האחידות ובמקום המחלוקת תהיה האחדות. אתם רואים כמה שזה זוהר? האחדות הזוהרת. כן, יש פה משהו מדהים. מה זאת אומרת אחדות? האחדות היא מצב כזה שבו יש כל הזהויות האנושיות האפשריות, יחד עם זאת יש גורם מאחד. אם אנחנו נצייר את זה בצורה, למשל, הנה. הנה, יש פה מה שצריך. אנחנו יכולים לצייר את החידושים הטכנולוגיים, זה משהו. אנחנו יכולים לצייר את האנושות בתור 70 זהויות. וכל הזהויות האלה מתנגדות זו לזו. אבל אם יש להם נקודה מאחדת שאליה הם מתייחסים, אז כל אחד שומר על הייחודיות שלו, ויחד עם זאת ישנה אחדות. כלומר, אין מלחמה. כלומר, אחד שומר על הייחודיות שלו, אבל נקודת החיבור האמצעית היא המחברת את כולם. אז יש לנו כאן אחדות. על רקע זה מופיע אברהם אבינו. זה מה שהסברנו בשיעורים הקודמים, אני זוכר, נכון? עכשיו, אם תסתכלו לרגע אחד, אתם זוכרים גם שהקבוצות האנושיות העוינות זו את זו, נקראות בשם גויים. ושכאשר המשפחות, כאשר הקבוצות האנושיות אוהדות זו את זו, הן נקראות בשם משפחות. כן? אלה בני שם למשפחותם ללשונותם, בארצותם לגוייהם. אז המעבר ממשפחות לגויים, זאת היא הקטסטרופה האנושית. הפתרון זה להשיב את הגויים להיות משפחות. לצורך זה אנחנו מתבוננים לרגע אחד בפרק י"ב פסוק ג', אנחנו לרגע אחד אפילו מתעלמים מן החידוש הטכנולוגי האדיר פה על הלוח, ואנחנו חוזרים לפרק י"ב פסוק ב', והאסך לגוי גדול, סוף פסוק ג', ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, אתה תקים עוד לאומיות נוספת, אבל בשונה מכל שאר הלאומיות, שכל הלאומיות האחרות עניינן לשעבד או להשתלט על לאומיות אחרת, הלאומיות שלך עניינה יהיה לחבר את העולם כולו ולהפוך את הגויים מחדש למשפחות. ניתן לומר, אם כן, שהלאומיות היהודית, זו של אברהם, היא הלאומיות הלגיטימית היחידה מבחינה מוסרית. כי זאת לאומיות שבמקום להיות מין הרחבה של האגואיזם האישי לממדים של מדינה שלמה, זה הופך את זו לאומיות שתפקידה לשרת את כללות האנושות. איך? על ידי ונברחו בך כל משפחות האדמה. עד כאן מובן. רק הערה קטנה, מה פירוש המילה ונברחו? אני רואה שכבר החידוש נעלם. בסדר. מה פירוש המילה ונברחו? ונברחו, מאיזה שורש זה? ברכה, נכון? לברך. לברך, המקור של הברכות, עם ישראל. יש לי רק בעיה אחת, שבעברית לא ככה אומרים. לקבל ברכה, זה צריך להגיד, והתברכו. בך כל משפחות האדמה. כן? זה בעצם מה שצריך להיות כתוב, שכולם יקבלו ברכה, כמו שגם מצאנו בעקדת יצחק, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. אז כאן הכתוב שינה ואומר, ונברכו בך כל משפחות האדמה. ניתן להבין את זה אחרת, מלשון אברכה. מהי האברכה? האברכה היא פעולה חקלאית בחקלאות הגפנים. מה עניינה של הפעולה הזאת? מי שראה פעם גפן יודע שהזמורות הם ענפים רכים. ניתן לקפל את הזמורה ולהביא אותה עד האדמה. כאשר מקפלים זמורה וקוברים אותה באדמה, היא מקבלת צורה של ברך. לכן הפעולה הזאת של קבורת הזמורה נקראת אברכה. ומה מטרתה? המטרה היא שכאשר הענף הזה קבור באדמה, הוא מוציא שורשים ונוצרת גפן חדשה. הפעולה הזאת נקראת אברכה. ואז יוצא שכל העמים כולם מוברכים באברהם. אז העמים לפי זה משולים לגפנים, ואברהם ל... לאדמה. אברהם משול פה לאדמה. נכון? ונברחו בך. בך. אז אברהם הוא האדמה, וכולם מוברחים בו, ונוצרת גפן חדשה שמאחדת את כולם. כלשון שאנחנו אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים. מה זה בחר בנו? מכל עם לקח קצת, צ'ק, 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 עשה מזה עם ישראל. ונברחו בך, אשר בחר בנו מכל העמים. זה מבחר מכל העמים. תיארת בצדק, אחר כך גם חותכים. אגב, לא חייבים. אבל אפשר גם לחתוך. זאת אומרת, ברגע שיש לך מוצר כולל, אז הוא מקבל את המעלות של כולם. או כמו שהתורה אומרת בספר שמות, בפרק י"ט, וייתם לי סגולה, מכל העמים. מה פירוש המילה סגולה? לפי רש"י, אוצר. או בעברית מודרנית, מחסן. כלומר, המקום שבו מכניסים מרכיבים מכל חלק וחלק של האנושות. זה אשר בחר בנו סגולה מכל העמים. אז זה בעצם התפקיד של אברהם, זה תפקיד לא פשוט, שמטרתו אם כן ליצור את האחדות. איך עושים את זה? על ידי שאברהם עומד מעבר אחד וכל העולם מעבר אחד. תארו לעצמכם סיטואציה כזאת שבה אדם נכנס לחדר שבו יש 100-200 בני אדם. אותם 100-200 בני אדם עסוקים בקוקטייל וסמול טוקס. דברים. ופתאום נכנס האדם הבלתי צפוי הזה, מציב את עצמו מול כולם ואומר, אני ואתם. רק זה, אני ואתם. האמירה הזאת יוצרת על המקום מתח. המתח יכול להיות מתח של דחייה, יכול להיות מתח של אהדה, קבלה, אבל דבר של אחד לא יכול להיות אדישות. העמדה הזאת יוצרת גלים. זאת בדיוק העמדה של אברהם ביחס לעולם כולו, אני וכולכם. ואז בואו נראה מכאן ואילך מה יתפתח. מה שיתפתח זה בטוח בהתחלה שנאה, או רצון לתפוס את מקומו. אבל כל שנאה עשויה בבוא הזמן להפוך גם לאהבה. אז יש לנו תהליך קצת ארוך, סך הכל 4,000 שנה, מה זה לעומת הנצח, אבל בזה, במשך בערך 4,000 שנה, אברהם פועל כדי ליצור את אותה האחדות. עד כדי מה שכתוב בספר זכריה, פרק י' ד', והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים למלחמה, ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות לשם צבאות בירושלים ולחוג את חג הסוכות, ואשר לא יעלה מכל משפחות הארץ. לא עליהם יהיה הגשם. ואם משפחת מצרים לא תעלה ולא באה, תהיה המגפה. כלומר, אנחנו רואים שבחזון של הנביאים ואחרית הימים, הגויים חוזרים להיות משפחות על ידי ההתייחסות אל המרכז המאחד של ציון וירושלים ובית המקדש. זה פחות או יותר המבנה שאברהם מתחיל בפרשה שלנו, והוא ממשיך עד זכריה הנביא באחרית הימים. זה פחות או יותר מה שראינו עד עכשיו. עכשיו אנחנו עסוקים בשאלה, מה בעצם מכשיר את אברהם לתפקיד הזה? אז אני חושב שקצת התחלנו בדבר הזה. בסוף פרק י' יש לנו מרכיבים, מספר אלמנטים, שמסבירים לנו כיצד נוצרה המשפחה האברהמית, המסוגלת לתפקיד של איחוד העולם, איחוד המשפחות. יש לנו כאן תיאור של משפחה ממשפחת העברים. איך אני יודע שהם עברים? לפי התיאור של תולדותיהם, הם צאצאים של עבר. בפסוק ט"ז כתוב, ויחי עבר 430 שנה ויולד את פלג. אחרי זה פלג מוליד את רעו, שמוליד את סירוג, שמוליד את נחור, שמוליד את תרח, שמוליד את אברהם. כלומר, זו משפחה של בני העבר, או בשפה יותר פשוטה, הם עברים. העברי הראשון היה פלג. פלג, נכון? הוא הבן הראשון של עבר, אז הוא העברי הראשון. בסדר? מי הוא העברי האחרון? אברהם. אברהם הוא העברי האחרון בהיסטוריה. ואיך אנחנו יודעים שהוא האחרון? כי אנחנו רואים שהמשפחה הזאת לא נמצאת בארץ העברים. ארץ העברים המקורית, איפה היא? דיברנו על זה נדמה לי. מה? אתם אומרים כנען, זה של כנען. של אור כסדים, זה של הכסדים. מהארם, זה של הארמים. עבר הנהר, זה של העברי נהרים.
היה מקום שנקרא העברים.
מקום שנקרא ארץ העברים, נכון? הרי העברים, מן הסתם, הם ארץ העברים. אבל איפה היא ארץ העברים? צריך לראות בספר בראשית, פרק מ', פסוק ט"ו, שם כתוב במפורש איפה זה. כי גונב, גונבתי, מארץ העברים, אומר יוסף, לסער מצרי, שהוא צריך את טובותיו. כלומר, כשיוסף מדבר עם איזה שר מצרי, ברור שהוא לא ידבר איתו בחידות, הוא ידבר איתו בשפה שמובנת לכולם. גונוב, גונבתי מארץ העברים. אם כן, ארץ כנען שממנה נגנב יוסף, הייתה ידועה כדבר המובן מאליו, מקדמת דנה, כארצם הקדומה של העברים, גם אם היא היום מלאה בכנענים. אז אם כן, ארץ העברים, אלוהי הארץ שאנחנו קוראים לה ארץ ישראל. ואנחנו פוגשים לראשונה את המשפחה הראשונה שהתורה מדברת עליה בין העברים, אנחנו מוצאים אותה לא במקומה. איך נקראת משפחה לא במקומה? גולים, נכון? אלה הם אבותינו הגולים. ואבותינו הגולים נמצאים מחוץ לארצם, והתיאור של התורה זה כיצד לצאת לראשונה מן הגלות הזאת. עכשיו, איך הם גלו? התורה לא מספרת. אבל דבר אחד ברור, הם לא במקומם. והם האחרונים שנזכרים בהיסטוריה של העברים. אם כן, יוצא שאברהם הוא העברי האחרון.
יוסף
עוד לא נולד בשלב הזה. ולאברהם יש אישה. יוסף בשלב הזה שאני מדבר עליו, לא רק שלא נולד, אלא אברהם אשתו עקרה. אז כך שהסיכוי שתימשך השושלת שואף למינוס 5. זאת אומרת, או דמה, גם מינוס 3 זה טוב לי, קרוב לאפס. זאת אומרת שבסופו של דבר, ההיסטוריה העתיקה של העברים עומדת להסתיים עם אברהם. עד כאן ברור. עכשיו, אנחנו מוצאים בתוך המשפחה העברית הזאת נוכחות בארץ כסדים, לא כל כך מוסברת. עכשיו, מה עשו העברים בחיים? יש לנו קצת ידיעות ארכיאולוגיות אולי. הדעה המקובלת במחקר שאותם העברים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, הם הנקראים בכתבי היתדות בשם חבירו. מי היו החבירו? החבירו היו, לפי מה שעולה מן הכתבים, עם מפוזר בארצות שונות של המזרח התיכון העתיק. כבר מעניין. והם היו עוסקים הרבה במסחר, והם היו גם תופסים עמדות מפתח במדינות השונות שבהם הם חיו. מעניין. עכשיו, באיזה סוג מסחר הם עסקו? זה לפי כתבים עתיקים, כי זה היתדות. זה מזכיר לנו כל מיני דברים. עכשיו, חז"ל מוסיפים לנו עוד כמה פרטים לגבי המסחר. מספרים על ראש המשפחה שהייתה לו חנות לאידיאולוגיות. נכון? הוא היה מוכר אידיאולוגיות ומוכר לגויים. מייצר אידיאולוגיות ומוכר. נכון? חנות לאידיאולוגיות, תרח בעם, תרח ובניו. הייתם מגיעים, שלום, אני זקוק לאידיאולוגיה חדשה. אומר לו, הנה, תראה על המדף, יש בדיוק עכשיו משהו חדש שייצרתי. והיו קונים, הגויים היו קונים את הדבר הזה. כן, קראו לזה אלים באותם הימים. אידיאולוגיות במקדם קראו לזה אלים. כן? אז זה, הכוונה, זה תרח, יש לו חנות של עבודה זרה. עכשיו, זה צריך להבין, הגויים קנו. אז כנראה שזה מקצוע עברי עתיק למכור אידיאולוגיות של אומות העולם. עכשיו, אם אנחנו מבינים שבעיני העולם העתיק, העברי מסוגל לייצר אלים, אז מי הוא העברי עצמו? הוא אל אלים. כך שאתם רואים כבר בראשית ההופעה שלנו על במת ההיסטוריה, נטייה של אומות העולם לקחת עברי ולעשות אותו אלוה. זה מעניין. כלומר, זה, כי מתוך הכרה שהמשפחה הזאת נושאת בקרבה את סוד האלוהות. אז לכן, לוקחים עברי אחד, משתחווים לו. כן, מה אתה אומר?
זה רק מקרה אחד, יותר מ-2,000 שנה, אני אשאר לדבר.
תביא לו את ה... מה השאלה, אדוני?
זה רק מקרה אחד.
זה רק מקרה אחד, אתה אומר, כן?
וגם זה קורה מאות שנים אחרי מה
שהרב מדבר עליו. אתה אומר שזה קורה מאות שנים אחרי מה שאני מדבר עליו. כלומר, אתה אומר שהסיפור של יעקב אבינו, שחשש שיעשו אותו המצרים עבודה זרה, זה מקרה אחד בהיסטוריה.
זה משהו חשש, זה לא
נעשה כזה. בוודאי, כי בגלל זה הוא לא נקבר במצרים. עכשיו, אתה אומר שגם המקרה של הערב רב, שאומר, עשה לנו אלוהים כי משה לא פה, כלומר שהם הלילו את משה, אתה אומר, זה רק מקרה אחד בהיסטוריה, אחרי המקרה האחד בהיסטוריה של יעקב. ואתה אומר שהמקרה שבו נבוכדנצר משתחווה לדניאל ומצווה להקריב לו קורבנות, אחרי שהוא פותר לו את חלומו, אתה אומר, זה מקרה אחד בהיסטוריה. כמה מקרים אחדים בהיסטוריה יכולים להיות? ואתה אומר שהמקרה שבו מאות מיליוני אנשים משתחווים למרקס, הדבר הזה הוא יחיד בהיסטוריה. כן? כלומר, זה השאלה על מה אתה מדבר. אולי אתה חשבת על מקרה אחר? חשבת על מקרה אחר. אני לא מצליח להבין על מה אתה מדבר. אבל כל בנים, הרעיון שלקחת את העברי בתור מקור האלוהות, זה רעיון שיש לו יסוד קדמון. כן. כלומר, זה בדיוק. אתה בכל מגלה את העיקרון שהרמב"ן ניסח אותו במעשה אבות, סימן לבנים. כלומר, אלה הם השורשים של הזהות שלנו. גם של הזהות הכלל אנושית, זה מה שמתואר כאן. בעצם מדובר על תבניות יסוד שחוזרות על עצמן. בהתחלה במשפחה של יחידים, אחר כך בקבוצה שבטית, אחרי זה באומה, ואחרי זה בעולם כולו. כן, אבל זאת אומרת שאנחנו לומדים את הספר הזה בין היתר כדי להבין כיצד אנחנו מתפקדים. כן, כלומר, למה הספר הזה נכתב? איזו שאלה מעניינת, למה זה נכתב בכלל? זה נכתב כדי שנבין כיצד ההיסטוריה מתפקדת. ואז אין הפתעות. ההפתעות בעם ישראל באות אצל אלה שלמדו רק גמרא ולא למדו תנ"ך. כשמישהו לומד תנ"ך, אין הפתעות.
ברור?
לא, בדיוק.
המדרשים הפסלים בעצם, פסלים שלא מדעו בהם, פסלים הם בעצם אידיאולוגיות?
האם הפסלים הם אידיאולוגיות? איך אומרים פסל בלועזית? אידול. אידול, כן. אידול, כלומר זה אידול, אידיאולוגיה, דומה, כן, זה אותו הדבר, כן. עכשיו, בואו נחזור, אם כן, לנושא. אנחנו רואים את המשפחה הזאת במעמקי הגלות של אור כסדים. אולי נקרא את פסוק כבב, ויחי תרח 70 שנה ויולד את אברהם, את נחור ואת הרן. אני לא יודע איך בשנה אחת אפשר ללדת שלושה בנים?
שלישי.
שלישייה, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהיו נשים רבות. הרי אנחנו רואים מדיוק של רשי בפרשת וירא, שהרן בן אישה אחרת היה. כלומר, לתרח היו לפחות שתי נשים. ייתכן שנחור הוא האח התאום של אברהם, כפי שעולה מכמה תיאורים שאנחנו נצטרך לדייק בהם. על כל פנים, ויחי תרח 70 שנה וילד את אברהם, את נחור ואת הרן. זאת אומרת, המשפחה הגולה מפתחת שלושה ענפים. ענף אברמי, ענף נחורי וענף הרני. ואלה תולדות תרח. תרח הוליד את אברהם, נחור ואת הרן, והרן הוליד את לוט. מה זה לוט? מה פירוש המילה לוט? מכוסה. אז אתה לא יודע מה הוא. זה מישהו שהוא כולו תעלומה, הלוט הזה. הלוט עוטף אותו, מכסה אותו. מה פירוש המילה לוט בארמית?
קללה.
מה הגמטריה של לוט?
45.
יש פה הסכמה שזה 45. גמטריה של אדם. אז הוא או אדם או קללה. אנחנו עוד לא יודעים מה יצא ממנו. משהו באמצע. וימות הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כסדים. זאת אומרת שהוא, מה זה על פני תרח אביו? בחיי אביו. יפה. זה לא דבר נורמלי, זה לא דבר טבעי. כן? זאת אומרת שהרן מת מוות לא טבעי. מספרים לנו שזה היה באור כסדים. בשביל מה לספר לנו את זה? שזה היה באור כסדים. כנראה שהכתוב רוצה שאנחנו נדייק משהו מן המילה עצמה. אז באמת המדרשים אומרים, הבחנו שהייתה כאן רדיפה נגד העברים. ושברדיפה הזאת היו מכניסים את העברים לתנורים. התוצאה הייתה שליש מן הדור מת בכבשן. אור זה כבשן. אז יש לנו פה תיאור של גלות שמסתיימת בכך ששליש מן האומה נשרף. עכשיו, מה עושים עם הפליטים? יש פליטי השואה. ויקח אברהם ונחור להם נשים. שמש את אברהם, שרי. ושמש את נחור, מלכה. בת הרן, אבי מלכה ואבי יסקה. חזל אמרו, שרי היא יסקה. כן? טוב, זה למה היא שינתה שם. אבל זה מה שכתוב כאן, שאברהם ונחור, שהם הענפים שלא עברו את התופת, הם רוצים לשקם את פליטות השואה, את הבנות של הרן. ותהי שרי עקרה אין לה ולד. כלומר, הענף האברהמי אין לו סיכוי להיות שרן. שיהיה לו המשך בהיסטוריה. והשאלה היא, למה? כנראה שמה שאברהם מייצג, אין לו עתיד. מה שאין כן, מה שנחור מייצג, יש לו עתיד. אני עוד לא יודע מה אברהם מייצג, ואינני יודע מה נחור מייצג. ויקח תרח, פסוק למד, ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי כלתו, אשת אברהם בנו. ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען. כלומר, יש החלטה של תרח, ראש המשפחה, בעקבות המאורעות, לנסוע לארץ כנען. מה יש לו לחפש שם? ארץ אבותיו. כלומר, תרח מקים תנועה של שיבה לאומית אל הארץ, בעקבות הפוגרומים.
מאוד ממשלה לנו.
מה?
מה שהיה?
מה? איפה?
בארצל, כל העליות הראשונות.
אתה מדבר על היסטוריה מודרנית. אני לא יודע שום דבר, אני קבור בספרים, אני רק יודע מה שכתוב. אני לא יודע מה קרה בדורות האחרונים. אני רק לומד מה שכתוב. כן, מה אתה אומר?
עכשיו חשבתי על זה יותר לעומק. אם בעצם זה חוזר, אז זה במהלך ההיסטוריה. כמו
פה המילים של המציאות. עכשיו
סוג של נבואה.
זה נכון, זה סוג של נבואה.
על פי זה,
כן.
לנחש את העתיד.
לא לנחש, לצפות. לצפות את העתיד, נכון.
אולי רטרואקטיב?
לא, לא, לא.
כן,
כן. אני יכול להגיד לך משהו שיקרה. אתה רוצה שאני אגיד לך? בית המקדש ייבנה. אבל ייבנה, ייבנה. ויבואו עד חרן, וישבו שם. נשאלת השאלה, אז היא נתקע, זה לא הצליח. תרח הגיע לחרן ונתקע שם. מה עצר אותו? מה שעצר אותו, אנחנו נדע בשיעור הבא, כי גם הזמן עצר אותנו. שלום.